פרשיות השבוע שמלוות אותנו החל מפרשת לך לך וירא וגם השבת חיי שרה, כל הפרשיות הללו מעמידות אותנו אל מול אבותינו ואמותינו, ובאופן מאוד בולט מול מידות החסד והנתינה היוצאות מגדר הרגיל, גם של אברהם, של שרה, של רבקה. כשחז"ל רוצים לתאר את ההתפעלות המיוחדת מרבקה, אתם אומרים שהעבד ראה שהמים שהיו בבאר עלו לקראתה. המים שבאר עולים לקראתה. ביטוי דומה מאוד מופיע גם ביחס למשה רבנו. משה רבנו גם כשהוא פרשת שמות עוזר לבנות יתרו ושואב להם מים וישק את הצאן, גם שם נאמר במדרש שהמים עלו לקראתו. גם שם המים עלו, ולא רק שעלו אלא שהם השקע את כל הצאן, שכל המים שהיו שם, כל הכבשים שהיו שם עלו מעצמם, הבאר התברכה. זה ביטוי מעניין שחוזר, שהמים עולים מהתהום, עולים לקראת רבקה, מהתהום עולים לקראת משה. והמהר"ל מתעכב על הביטוי הזה גם בקבורות השם, גם בפרק י"ט וגם בהמשך הספר בפרק כ'. מה משמעות הביטוי הזה שהמים עולים לקראת האבות, לקראת משה ולקראת רבקה? כשאנחנו באים לסוגיית החסד, לסוגיית ההטבה, נדרשת תמיד העמקה והגדרה מאוד מאוד יסודית, והחסד זה הרבה מעבר למידה טובה, זה הרבה מעבר להנהגה שהיא מועילה מאוד למציאות ושמסדרת יפה את החברה ואת האנשים ומחנכת מאוד את האנשים. והחסד זה הרבה מעבר למעלה שמוסיפה לעולם איזושהי אווירה נעימה ויופי. צריך תמיד לזכור שהחסד זה עקרון העל של המציאות, חסד זה החוק של המציאות, ושהחסד זאת הפגישה הכי הכי חשובה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אולי נתחיל מהסוף. החסד, תכונת החסד, עשיית החסד, זאת הדבקות, שורש הדבקות שלנו בקדוש ברוך הוא. כל מושג דעת אלוקים, כל ההתקרבות, היחס שלנו לאלוקים, הקשר שלנו עם ריבונו של עולם, מתחיל מנקודת החסד. ישנו פסוק בתהילים שחז"ל מאוד שיבחו אותו. הגמרא אומרת מסכת ברכות שצריך להגיד כל יום שלוש פעמים את פרק תהילה לדוד, מה שאנחנו קוראים משרש בביתך. היא אומרת, נכון, מה עיקר המעלה? נכון שיש בו, הוא מסודר לפי א' ב', אבל מצד א' ב', יכול להיות שהיה פרק יותר משוכלל, פרק י' י' ת', שיש שם שמונה פסוקים, כל אות מופיע שמונה פסוקים, שמונה של א', שמונה של ב', אבל למזלנו, הגמרא בכל זאת עדיפה את תהילה לדוד, ולהגיד זה להגיד שלוש פעמים ביום, אלא שתהילה דוד יש משהו מיוחד. מה מיוחד בפרק הזה? פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. זה פסוק, אין כמוהו, הפסוק של ספר תהילים, מנסח את כל הקריטריונים האחרים זה הפסוק. בגלל הפסוק הזה אנחנו רואים שלוש פעמים תהילה לדוד, לפני התפילת שחרית, אחרי שחרית, לפני מנחה, לפני נעילה ביום הכיפורים. זה הפסוק הכי חשוב. צריך להתרכז בו, בברכת המזון אומרים אותו. צריך לכוון בו. פותח את ידיך ומסדע לכל חי רצון. על זה לא מבטרים. יש הרבה פסוקים יפים בפסוקי דזמרה ובתהילים. של אמונה ושל השגחה, אבל זה השורש לכל. אומר המהר"ל בגבורות השם פרק כ', שעיקר האמונה ועיקר הדבקות בהשם ועיקר הקשר ועיקר השכינה זה בתודעת הפרנסה. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אומר המהר"ל, זה פסוק של פרנסה. הפרנסה, מושג הפרנסה, כך הוא אומר, זה השורש לכל. זה העיקר. זה שורש האמונה. כי באמת, איך אנחנו נפגשים ריבונו של עולם? אנחנו לא נפגשים איתו. אין לנו איתו מגע ישיר. כל קצה החוט, הפתיחה של המגע בינינו לבין ריבונו של עולם, זה בעובדה שהוא מחיה אותנו, מקיים אותנו, שאנחנו מקבלים ממנו. זה נקודת השיוך. מפה אנחנו פותחים. אלמלא שהוא היה נותן לנו, פותח את ידו ומסביע משהו קטן, סתם קיום, חיים, לא לנו שום נקודת חיבור בכלל. וכיוון שזה שורש כל הקשר בינינו לבין ריבונו של עולם, גם כל הפנייה לריבונו של עולם היא תמיד תהיה סביב הציר הזה. ההתקרבות לריבונו של עולם תהיה תמיד לרומם, לפתח, להרחיב את הציר הזה שנקרא ציר הפרנסה. אתה רוצה להיות קשור לריבונו של עולם, תהיה גם אתה מפרנס. כמו שהוא נותן, גם אתה תיתן. זה הציר. או נגדיר את זה במילה אחרת, הציר או נקודת המגע בינינו לריבונו של עולם, זאת הברכה. אנחנו פונים לריבונו של עולם תמיד עם המילה ברוך. תפנה אליו, דבר איתו. לא, אתה מתחיל תמיד ברוך. תפילה אתה מתחיל ברוך. אתה פונה תמיד ברוך. רגע, למה ברוך? אתה יכול למצוא מילה אחרת לגשת לריבונו של עולם? אתה משהו? לא, תמיד ברוך. כלומר, לעולם הברוך, הברכה, תודעת הברכה, התודעה הזאת שהקדוש ברוך הוא מביא לנו ברכה והוא מקור הברכה, זה החלון לאמונה, זה הפתח לכל עולם האמונה. בלי הפתח הזה אין לנו מגע איתו. אומר המהר"ל ביטוי חריף, שמי שהוא לא יודע שהעיקר בעולם זה הפרנסה, הוא כופר בעיקר. ומי שיודע שהעיקר בעולם זה הפרנסה, פרנסת השם, אז הוא שייך לעיקר. ומי ששייך לעיקר, שייך להכל. כשהקדוש ברוך הוא רואה שיש פרנסה, שאנשים עושים חסד עם אחרים, אז הקדוש ברוך הוא מעלים עין מהרשעים ומשרה שכינתו, אומרת הגמרא בסנהדרין. כי באמת יש פה קרבת אלוקים, יש פה נקודת מגע. אם אין את זה, אומר, זה התרחקות, אתה מתרחק. המון ומואב לא קידמו אתכם בלחם ובמים, אנחנו לא רוצים מגע איתם, הם מחוץ לעולם האמונה, אנחנו לא רוצים שייכות איתם, למרות שהם היו קרובי משפחה שלנו, אנחנו לא רוצים אותם. גם דור הסירי לא יבוא להם, מכיוון שהם לא שייכים לעולם האמונה. עולם האמונה, השייכות לאמונה, שייכות להתקרבות אל השם, זה מה הוא מפרנס, אפתה מפרנס. מה הוא נותן, אפתה נותן. ההתקרבות אל הקדוש ברוך הוא זה לא לצאת מהעולם, להתקרב אליו. התקרבות אל הקדוש ברוך הוא זה להפך, שאתה נותן יותר לעולם, משפיע על העולם, מביא ברכה לעולם. הנזירים חושבים שהם מתקרבים לאלוקים בזה שהם פחות נותנים, הולכים ומתרחקים, לא מביאים ילדים ולא דואגים להם ולא דואגים לאף אחד, הם רק הולכים ונמצאים באיזה מקום ורק מתרחקים מהקדוש ברוך הוא. הם לא מתקרבים, הם מתחילים מתרחקים, מתרחקים כל הזמן, עוד יותר מתרחקים. ככל שאדם יותר מביא ברכה, למציאות, הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. התורה מתחילה בבית, היא לא מתחילה באלף. כן, התורה לא מתחילה באלף כי אין לנו מגע עם האלף, עם השורש, אלא כל המגע שלנו עם ריבונו של עולם זה תמיד דרך הבית, דרך הברכה. כן, הברכה זה הכל, אומר המהר"ל, זה שתיים, הבית, הרש והכף, זה הכל כפולות, הכל זה מספרים של שתיים, שתיים, 220. זאת אומרת שכל המפגש שלנו עם תוכן אלוקי הוא דרך הבית, דרך עקרון הברכה לעולם. לכן עולם האמונה, כפי שהוא מופיע על ידי אבותינו הקדושים בפרשיות הללו, אברהם, שרה, רבקה, כך עולם האמונה מופיע. החסד, אם כן, קודם כל זה עיקר השורש שלנו, עיקר הדבקות שלנו בהשם, עיקר האמונה, כך מופיע. כך הדבקים הקדוש ברוך הוא. פיח פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה. כל התורה כולה זה עניינה. כל התורה כולה, התורה תחילתה חסדים, אומרת הגמרא בסוטה, וסופה חסדים, כי זה כל התורה כולה. ואיזה היא תורה של חסד? צריך שהתורה גם תהיה תורה של חסד. תורה על מנת ללמד, אומרת הגמרא. שגם בתורה עצמה, המפגש שלנו עם התורה צריך להיות מפגש מלא חסד. שתורה על מנת ללמד, ותורה על מנת לעשות, תורה על מנת להביא ברכה. כל אחד צריך ללמוד על מנת ללמד. גם מי שלא יהיה מורה מקצועי, שאם יש דבר כזה בכלל, אבל אין דבר כזה אדם שלא מלמד תורה. אין חיה כזאת אדם שלא מלמד תורה. אין דבר כזה. או שאדם מלמד את ילדיו, או שהוא מלמד את החבר שלו, את החברותו שלו. לעולם תמיד אדם מלמד תורה. התורה לא יכול להיות, הקשר של התורה זה הקשר לא נרגלו של עולם. הוא חייב להופיע עם ברכה. חייב, יש ברכת התורה. חייבת להיות ברכה. חייבת להיות חסד, תורת חסד הלשונה. אגב, הפסוק הזה, פיה פתחה בחוכמה, שהוא חלק ממזמור אשת חיל, זה האספד. שאברהם אבינו נסע על שרה, כתוב שהאספד היה ויבוא אברהם לספוד לשרה, זה מזמור אשת חיל. זה שורש קרבת אלוקים, אבל לא רק שזה שורש קרבת אלוקים, אלא באמת החסד, תפיסת העולם של החסד, זה החוק הכי יסודי במציאות. חסד זה לא טובה שאתה עושה, חסד זה לא מעלה, זה לא קישוט. חסד, אם אפשר להתבטא לך, זה ציות לחוק הפיזיקלי הכי בסיסי, הכי מתחייב, שמי שלא מציית לחוק הזה, זה כמו שאדם הולך נגד הטבע, הולך נגד העולם, נגד חוקי החומר והטבע היסודיים ביותר, יותר מזה. זה חוק העל, שכל החוקים תלויים בו, ומושפעים ממנו, ובטלים לגביו. חוק החסד מנסח את כל החוקים. כל החוקים שבעולם, כל חוקי החומר, כל חוקי התנועה, כל החוקים של מכן, הכל, הכל, ביולוגיה, הכל, הכל כפוף לחוק העליון הזה שנקרא חוק החסד. זה חוק במציאות. כן, הזכרנו עכשיו, כן, שרה אימנו, כיוון שהיא הייתה אשת חסד, לושי והסיוגות, כן, כיוון שהיא כל הזמן עושתה בצק של חסד, אז ברכה שרויה בעיסה. מה זה ברכה שרויה בעיסה? זאת אומרת שהחוקי החומר הרגילים זזו, השתנו, לאור חוק החסד. כיוון שיש חוק של חסד, החסד הופיע, אז הוא משפיע על כל החוקים. הכל משתנה. החומר משתנה, הביולוגיה משתנית. כן, אנשים, דברים אחרים מתרחשים לגמרי. כשיש חסד בעולם, הכל משתנה. כן, יוסף מגיע, יוסף הצדיק, כן, איש שכולו, איש של כולו ברכה, הוא כל הזמן רואה שיש ברכת השם, כל העולם זה חסד. כן, כשהוא זורקים אותו להיות עבד, אומר למחיה שלך אני, הקדוש ברוך הוא שולח אותי פה לעשות חסדים. אז איך שהוא מגיע לבית פוטיפר המצרים, מיד יש ברכה. מיד, רואים, כולם רואים, כל המצרים מיד רואים משהו פה לא הגיוני. זאת אומרת, איך שהוא מגיע, מיד ברכה, איך זה קורה? כי הוא איש של חסד. כיוון שהוא, יש לו את החוק הכי יסודי בעולם, זה החוק. כל החוקים האחרים זזים, משתנים, נפעלים לאור החוק הזה. זה לא מיסטיקה, זה פיזיקה. זה ממש פיזיקה. ומדעי החומר, מדעי הטבע. מדעי הטבע, חוק ראשון למדעי הטבע, לפני שלומדים את כל החוקים האחרים, שכל החוקים כפופים לחוק הזה, ויש חוק כזה שנקרא חסד. ולכן, כשמשה או כשרבקה עושים חסד, חזר רוצים לומר לנו שזה לא רק שהם עשו מעשה טוב, שזה ודאי דבר מאוד יפה שרבקה היא ממש בחורה טובה והיא שואבת מים לגמלים, אפשר לצרף אותה לאגודת תנו לגמלים לחיות. היא ממש נחמדה, היא רואה גמלים, הלב שלה נשבר. ובוודאי זה מעלה גדולה מאוד. כתוב שכל הכל נתן צריך לפס במזון לבהמות ורק אחר כך לעצמו. זה יפה מאוד. זה הרבה יותר מזה. רבקה, מה שאליעזר ראה, שרבקה באה לעולם החסד מתוך תובנה שזה החוק היסודי של המציאות. יש בתוך המציאות מים, יש בתוך המציאות ברכה, יש בתוך המציאות חסד. זה חוק העל, והחוק הזה עולה למעלה, צף. החוק של התמון במציאות, שנמצא בה, נחשף. היא חשפה, רבקה, את חוק העל של העולם. המים עולים. הטבע מתרומם, משתנה. זה לא רק שהיא עושה טובה, היא באה מתוך תודעה כזאת. שמה זאת אומרת חסד? זה החוק. זה ככה העולם עובד. אז באמת ככה העולם עובד. כן, משה רבנו, כשהוא עושה חסד, זה לא שהוא עשה טובה לכמה בנות יתרו. המים עולים לקראתו, כל הצון שהיה שם הושקע, יתרו מיד מזהה מה זה. זה משהו נצחי, זה משהו עקרוני. זה שורש הכל. האיש הזה יביא ברכה לכל העולם. הוא אומר לוט, קדימה, בנות, תלכו אליה. נראה מי ראשונה. כתוב שציפור היא הייתה הכי צעירה ויקפה את כולם. רצה ראשונה, הבינה מיד מה יכולה פה להרוויח, והיא זכתה. הבאר, אומר המהר"ל, זה לא מים שיורדים משמיים, זה מי תהום. מי תהום זה התשתית של המציאות. רוקה ארץ על המים. התשתית של המציאות היא חסד גדול. אלא שכשמגיע האדם שתופס שזו תפיסת המציאות שלו, אז באמת החוק הזה נחשף. זה חוק. כיוון שזה חוק, זה נצחי. וכיוון שזה חוק, אנחנו מלאים תקווה ואופטימיות. ברור לנו שהחסד ינצח. האויב הגדול של החסד בעולמנו הוא האמירה שהחסד הוא לא הגיוני, שהחסד הוא לא כדאי, שלעשות חסד זה שיגעון, כי אתה לא דואג לעצמך, וכי לעשות חסד אתה מבזבז את כל האנרגיות החוצה, ומה יהיה איתך? ולעשות חסד זה לא ריאלי, זה לא רווחי. זה לא יחזיק, אי אפשר להחזיק ככה. זה לא עובד, אי אפשר לבנות שום דבר ככה עם חסד. זה לא, זה משהו איך נבנה? אי אפשר לבנות שום דבר על חסד. זה מתפרק תוך שנייה, הכל מתפרק. זה יוצר פסימיות נוראית. יוצר ייאוש. שהחסד הוא מקסימום יכול להיות קישוט. הוא לא יכול להיות עיקרון שעל פי בונים, חברה, מדינה, בן אדם, אי אפשר. זה רק יכול להיות קישוט נחמד. כשאנחנו לומדים את האבות, זה לא אנשים שהטיפו רק לעשות חסד. הם קבעו הגדרות יסוד. הם הגדירו, זאת תשתית המציאות. זה חוק העל של העולם. ואפשר לנהל את העולם כולו על פי החוק הזה, לא רק שאפשר, יותר טוב לנהל את העולם לפי החוק הזה. זה יהיה עולם הרבה יותר מוצלח, מלא ברכה, מלא תועלת, אף אחד לא יפסיד. זה החוק הזה, הוא התקווה, והוא מתי שהוא יקרה. מתי שהוא התאום יצוף. ומי תאום שיצוף, במוקדם ומאוחר זה יצוף. לא הרבה זמן האנושות תמשיך לומר, לפחד מהחסד. הטוב ינצח. למה הטוב ינצח? כי הוא החוק. הוא החוק. כל שאר החוקים הם לא חוקים באמת. יש לנו ודאות בטוב כעקרון במציאות, כחוק. רבקה רצה להביא את המים, כי זה היה מבחינתה התשתית שככה המציאות עובדת. היא לא חשבה שהיא עושה טובה למישהו. היא הייתה משוכנעת שהיא לא עושה טובה לאף אחד. כך החוק של המציאות עובד. רק היא חשפה את המציאות כפי שהיא צריכה להיות. וכל המציאות תגיע לשם. כל העולם יגיע יום בעיר אחד בעזרת השם לתובנה הזאת שזה החוק. זה הסדר הנכון של פיו נכון לנהל את העולם. כי ככה העולם באמת עובד. עולם חסד ייבנה. דוד לא סתם אומר פסוקים, עולם חסד ייבנה, זאת אומרת שככה זה עובד. החסד הוא דבקות הכי גדולה בהשם. החסד הוא החוק הכי יסודי של המציאות. החסד הוא שורש הברכה וההתקדמות והצמיחה. החסד הוא שיטה. החסד הוא הדבר הכי צודק. יש גם יצר הרע כזה שאומר שלעשות חסד זה לא צודק. למה זה לא צודק? כי מה, שגם הוא יתאמץ, למה שאני אעשה חסד? זה לא צודק. הצדק אומר שאדם, שזה לא יכול להיות שאני אעשה את החסדים והוא לא ידאג לעצמו. זה לא צודק. למה שהוא לא, למה ככה? שאני נותן והוא רק לא עושה שום דבר. למה אני זה שיהיה הנותן והוא המקבל? זה לא צודק. יש יצר הרע כזה שתוקף את החסד בשם הצדק או בשם הדין. זה נוגד את הדין, זה נוגד את המבט הישר, ההגיוני, האמיתי. לא מצד הכדאיות, לא בגלל הכדאיות, לא בגלל שזה לא כדאי, על העיקרון. זה עיקרון. על העיקרון זה לא טוב לעשות חסדים. זה לא טוב שהעולם עובד על חסד, על העיקרון, כי זה לא צודק. כי יש כאלה שנותנים וזה לא בסדר ואחרים לא נותנים. יש כאן מקבל ויש את הנותן וזה לא צודק. אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים טובים. ככה אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים ותגמלנו חסדים טובים. אנחנו אומרים על זה כמה פעמים, גם בברכת 18 בהתחלה אנחנו אומרים גומל חסדים טובים. זה ביטוי שחוזר עליה, שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים. גם כשאנחנו מתארים אדם שהוא מצווה, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל, לא כתוב על חסדים, על גמילות חסדים. שמעון הצדיק, עד שהוא אומר כמה מילים בכל השס, הלוואי שהוא אומר לנו עוד כמה מילים, בכל השס הוא בקושי שחרר לנו כמה מילים. שמעון הצדיק משרי כנסת הגדולה שחרר לנו איזה בקושי 10 מילים. תורה, מילה אחת, עבודה. טוב, אי אפשר להשאיר רק חסדים, הובין שחייבים להגיד עוד מילה. גמילות חסדים. אי אפשר, בלי זה לא יובן. גמילות, מסביר הרב קוק בעולת ראייה. גמול, זה הדבר הצודק. כשאני אומר למישהו שזה הגמול שלך, כלומר זה מה שצודק. זה התגמול. תגמול זה, זאת אומרת שזה מה שמגיע, זה מה שצודק. מידה כנגד מידה. בין לטוב בין למותר. זה הגמול, זה הצדק. כן, אדם עבד קשה, מגיע לו תגמול על עבודתו. אדם גם עשה עבירה, מגיע לו להשיב לו כגמולו. זאת אומרת שגמול מבטא את הצדק, את הדין, את מה שישר ונכון. גמילות חסדים. להבין שהחסד זה מה שצודק. זה מה שנכון, זה מה שישר, זה מה שראוי. זה לא עיבוד של הצדק. זה הגמול. בפנימיות, אז מדברים של כל הגמלים שמופיעים פרשת השבוע שלנו, הרבה גמלים, זה הכל כי הגמל יש בתוכו את המילה גמול. זאת אומרת, ללמד אותנו שהחסדים שנעשים הם גמול, הם צודקים, זה צדק. זה לא רק חסד, זה חסד שיש בו צדק. לכן רבקה עושה חסד דווקא עם גמלים, ככה הקדוש ברוך הוא גלגל. כי בגמל, המילה גמל מרמזת על הגמול. אשיר על השם כי גמל עליי, זאת אומרת אני יודע שכל מה שאני מקבל, כל החסדים הם צודקים. זה צודק לקבל חסדים. זה צודק שיש חסדים בעולם, זה צודק לתת חסדים. זה הצדק. זה הגמול, כך ראו שיהיה. גמילות חסדים. העולם עומד על תפיסת העולם הזאת, על זה העולם עומד. שלושה דברים העולם עומד, על התורה והעבודה, ולא כתוב על... היה אפשר לכתוב עוד כמה דברים שעליהם העולם עומד. על הבנקים, על תשתיות, כל מיני, לא, העולם עומד על שלושה דברים, על התורה, העבודה ועל גמילות חסדים. דווקא תפיסת הגמול שבאחורי החסד, היא מחזיקה את העולם. היא חוק היסוד של המציאות. האויב הגדול של החסד, האויב של המחשבה של הכדאיות, האויב הגדול של החסד, המחשבה שזה לא צודק, הם אויבים. הם מתחבאים כאילו בסגנון מעשי, ריאלי, או מתחבאים מאחורי טיעונים של צדק ודין, זה אויבים. זה אויבי המציאות. צריך לדעת, זה אויבי העולם, אויבי המציאות. על זה סדום נחרבה. על זה סדום הלכה לאיבוד. זה אויב העולם. בפרשיות השבוע אנחנו צריכים לעמוד נפעמים מול אנשים ענקים שהבינו שהחסד זה הגמול. זה הדבר הכי צודק, הכי הגיוני. לרבקה ברור לה שזה הדבר הכי הגיוני בעולם, הכי צודק, הכי ישר, הכי מתבקש בצורה הכי טבעית. זה שיש פה עבד עם משרתים, הוא לא בא לבד, היו איתו עוד אנשים. כתוב בפסוקים שהוא הלך עם הרבה אנשים, ועשרה גמלים. בסדר, הבאתי לך כוס מים, ארבע כוסות מים, אתה לא יכול להסתדר לבד? אתה לא יכול להסתדר לבד. למה זה צודק? למה זה הגיוני שאני ילדה קטנה, אפילו לא קטנה, אבל למה, אפילו תגידו שהייתה בת 20, למה שאני בת 20 אלך ואשאב מים לגמלים? למה זה צודק? איפה הצדק פה? איפה ההיגיון? זה לא הגיוני. זה לא ריאלי. זה פשוט, זה החוק של המציאות. וכל זה אנחנו לומדים מהקדוש ברוך הוא. כי כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו חסדים, זה לא צודק שהוא ייתן לנו חסדים. לכאורה, מה פתאום שהוא ייתן לנו חסדים? לא, אנחנו אף פעם לא משיבים לו כגמולו. אנחנו לא זכאים לזה לעולם. לא יוצא מזה שום דבר. הוא נותן לנו חסדים ולא מקבל שום תמורה, ובדרך כלל אנחנו מחזבים אותו. הוא ממשיך לתת חסדים. כל הזמן פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, ולא רק לבני אדם. הרב ברוך הוא נותן לכל חי. שם ודאי הם לא מחזירים לו שום דבר חזרה. הם לא עושים שום מעשה טוב. מה הם עושים? מתקיימים וזהו. אנחנו שואבים משם את חוק המציאות היסודי. אל תחפש בחסד את הריאליה ואת את הצדק הדמיוני שלך. תסתכל על המושג הזה. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ככה המציאות עובדת. זה חוק העל של העולם. תבין. שלוש פעמים ביום. הפרק כולו בנוי לפי א' ב', אומר המהר"ל. למה הוא פנוי לפי א' ב'? כי א' ב' זה אומר שעכשיו הפרק הזה בא לתאר את מבנה החוק של העולם, את הסדר של המציאות. יש סדר לא' ב'. הקדוש ברוך הוא החליט את הסדר של האותיות. זאת אומרת שיש פה עכשיו פרק שבא לתאר לא סתם דברים שדוד חשב, אלא מה הסדר של המציאות, איך היא בנויה. יש פרקים מסוימים שכתובים ככה, לא כל הפרקים בתהילים. יש פרקים בודדים בתהילים שבאים לתאר סדר הנהגת המציאות. לא זווית במציאות, פן, משהו שדוד ראה, אלא הסדר של העולם. לכן זה כתוב לפי א' ב'. זה המעלה, ככה, זה המעלה של א' ב'. ובתוך הפרק הזה יש את הפסוק הזה. זה הסדר של הסדר, זה נשמת הסדר. פותח את ידיך המשביע לכל חי רצון. כי מיד אחר כך מופיעה המילה צדיק, השם בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. צדיק זה משון צדק, וחסיד זה חסד. אל תעשה, זה אותו דבר. החסד זה הצדק, והצדק זה החסד. ואל תערבב, ואל תגיד חסד זה פה ודין זה שם, אל תעשה את זה. ותגמלנו חסדים טובים. לכן אומר המהר"ל ביטוי מאוד חריף בסוף פרק כ' בגבורות השם, הוא מפרש פירוש חדש על הגמרא. הגמרא אומרת שאם אדם לא מפרנס אחרים, אגב, פרנסה זה לא רק אוכל וכספים, יש המון סוגים של חסד ופרנסה. יש פרנסה של תורה, אמרנו, יש פרנסה של עצה, יש פרנסה של הקשבה ושל מילים טובות ושל חום ואהבה והתחשבות, והמון המון סוגים של פרנסה וחסד. וחסד זה מושג מאוד רחב. דאגה ועזרה, לפעמים עזרה טכנית ועזרה, המון המון חסדים יש בעולם, בלי סוף חסדים. דבר מאוד מאוד מגוון. וגמרא אומרת שאם אדם לא מפרנס, לא עושה פרנסה, בשוגג, שכחתי, לא שמתי לב, לא זה, אומרת הגמרא ביטוי חריף, ככה מהר"ל מסביר את הגמרא, ששגיגתו עולה זדון. מסביר המהר"ל שכיוון שמושג הזה של הפרנסה זה הדבר, החוק הכי יסודי שבמציאות, זה המעלה האלוקית הכי חשובה, אין דבר כזה שוגג. מי ששוגג הוא מייזי, אין בזה שגגות. ובדברים אחרים אדם יכול להגיד הייתי שוגג, באימנות מחסדים כל שוגג הוא מזיד, כך לשון המהר"ל, ביטוי מאוד חריף, כך הוא מפרש. לא שייך שוגג בדבר הזה. זה חוק כל כך בסיסי, זה המהות של המציאות. מי ששוגג זה כמו אדם שיגיד הלכתי בבניין רב קומות ויצאתי מהגג, המשכתי ללכת באוויר בטעות, בשוגג הלכתי באוויר. אתה לא יודע שיש חוק משיכה בעולם? אין שוגג כזה. אם אתה הולך נגד המציאות, לא יכול להיות טעויות בתחום הזה. שגיגתו עולה זדון, כך הוא כותב, לפני גודל המידה הזאת. הוא קורא לזה המידה החשובה, המידה הראשית הוא קורא לזה. ככל שאדם ייתן יותר, הוא הופך להיות צינור שדרכו הקדוש ברוך הוא משפיע יותר. כשאדם הוא פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, וכל אחד לפי מה שהוא יכול, ומה שיש לו, וכל אחד יש משהו אחר שהוא יכול להסביע לכל חי רצון, ככל שאדם הוא יותר פותח את ידיך, הוא הופך להיות צינור שדרכו החדש בכל מזרים יותר שיפה לעולם. כפשוטו. דרכו זורמים יותר ברכות. פלפליים. בכל תחום שאדם עוסק בו, אם הוא מכוון להיות כזה, רצון או תהיות צינור, או אם הוא צינור אז הוא כזה. אז הקדש בכל מזרים דרכו דברים. ברכה עצומה, ברכה בעיסה, משה רבנו, ברכת התורה, קם התורה, שפע אדיר לכל העולם, לכל האנושות, ברכה. אז התורה הפכה להיות תורה של כל העולם, בזכות הטוב של משה, החסד של משה, הוא משקע את כל האדרים. מי לא מושפע היום מתורת משה? אין אדם בעולם שלא מושפע מתורת משה, בצורה זו או אחרת. עם הכניסה לארץ משה כותב את התורה ב-70 לשון. והוא. לכולם. גמרא בן דרים אומרת שבהתחלה רק משה ידע לעשות פלפולים. אבל משה ברוב טובו שיתף, לימד את כל עם ישראל איך מפלפלים בתורה. שיתף, ככה כתוב. טוב עין הוא יבורך, זה משה. ככל שאדם מתגדל בתורה, הוא צריך לשים לב שבתוך לימוד התורה שלו יש מימדים של חסד, מימדים של ברכה. נכון, אדם שלומד תורה הוא בעיקר לומד תורה. לא נכון, הוא עכשיו עסוק בזה, זאת המשימה שלו. אדם בעיקר רוצה לגדול בתורה, אז כרגע הרבה משימות אחרות שהן חשובות, ממתינות, מחכות בצד, עכשיו גדלים בתורה. מעולה. אבל בתוך הגדילה בתורה יש חסד. חייבת להיות גמילות חסדים. גמילות חסדים של נתינה בכל מיני סוגים. נתינה זה התחשבות ועזרה ועין טובה ולהסביר ולבאר למי שצריך ביאור ולקרב מי שצריך לקרב ולהראות את הדרך למי שצריך להראות לו את הדרך וללמד תורה. ללמד, ללמוד וללמד. אנחנו ככה מתפללים בתפילה, ללמוד וללמד, זה הולך ביחד. אי אפשר להפריד בין ללמוד וללמד. זה עניין אחד, תן בליבנו להבין, לשמוע, ללמוד וללמד. זה ביחד. אין דבר כזה אדם שלומד ולא מלמד. אין מושג כזה. כל מי שלומד מלמד. בכל מיני צורות הוא מלמד. מלמד את החברותה, מלמד את החבר שלו שבא פתאום לבקר אותו, מלמד. מלמד בבית, מלמד. כולם מלמדים. המלמד תורה לעמו ישראל. הקדוש ברוך הוא מלמד, אז גם אנחנו מלמדים. צריך לדבוק במידותיו של מקום. ככל שברור לנו שהחוק של העולם הוא חוק החסד, גם ממילא החסד הופך להיות יותר טבעי ויותר מוצנע. מוצנע זאת אומרת לא נושא שצריך לעשות מזה עניין. אומר המהר"ל, הדרכה שרויה בדבר הסמוי מן העין. כי אם זה סמוי, סימן שזה ברור לך. זה מובן, זה החוק של המציאות, זה ברור, זה הטבע. לא צריך לעשות מזה עסק. הדבר שהוא מיוחד, עושים לו כינוסים ועושים עליו תעודות הוקרה, וזה, נגיד היו עושים תעודת הוקרה, מזמנים פעם בשנה את כל האימהות, תעודת הוקרה, מחלקים לכולם תעודות על זה שאתם בבוקר מכינות אוכל טעים לילדים שלכם, ובערב גם כן מכינות להם אוכל טעים. עושים טקס גדול, מחלקים לכולם תעודות, זה מגוחך. זה קשה מאוד, אבל כל יום להכין אוכל, כן, נכון, אבל זה מגוחך. כי זה מובן מאליו. לא עושים תעודות, לא עושים זה, זה מובן, זה עצנע, זה פשוט. כן. אומר המהר"ל שככל שהחסד יותר מובן, יותר בסיסי, יותר ברור שזה חוק המציאות, מאליו הוא בעצנע. ולכן הוא מלא ברכה. מלא ברכה, זאת אומרת, ברור שזה החוק. אם ברור לך שזה החוק, אז יש ברכת שמיים בדבר הזה. אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. סמוי מן העין זה טבעי, זה נורמלי, זה מתבקש. לא צריך לצלם את זה. זה לא מקנה זכויות. יש אנשים טועים וחושבים שזה שהם עושים חסדים זה מקנה להם זכויות. זכויות כוונה לא בשמיים, בארץ. בשמיים זה בסדר גמור לקבל זכויות, אבל בארץ זה לא מקנה שום זכויות. זה לא מקנה זכות. אתה התנהגת לפי החוק. אולי תגיד שזה שלא נסעת במהירות מופרזת זה מקנה לך זכויות. לא, התנהגת לפי החוק, זה הסדר של העולם. איזה זכויות זה מקנה לך? זה נורמלי. זה נורמלי. זה טבעי. אתה צריך להיות. וכן שרה אימנו דווקא בשביל צניעותה. שהיא באוהל, את כל החסד היא אתה עושה באוהל, אף אחד לא ידע מזה. היא עשתה את הכל מאחורי הקלעים. היא באוהל, הנה באוהל. לכן חז"ל מדגישים, כך חשבתי לומר, שכל הברכה של רבקה הייתה גם בתוך האוהל. עיקר ההופעה, כאילו לא רואים אותה, היא מאחורי הקלעים, אבל היא הייתה כל הזמן עושה חסד. האוהל מבטא דבר שהוא מוצנע, שלא רואים אותו. גם יעקב אחרי זה יושב אוהלים. זאת אומרת שזה לא דבר שהוא מפורסם וניכר, אבל שם ענן קשור. יש ברכה ענקית שנמצאת שם. סמוי מן העין. זאת תקווה גדולה לגאולה. אם ברור שהחסד הוא חוק המציאות, אז ברור שמתישהו תבוא גאולה. גומל חסדים טובים. וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בני כיוון שיש חסדים טובים אז ברור שתבוא גאולה לעולם יבוא יום והחסד יהיה מרכז מרכז העניינים, מרכז העשייה, שיטת ההתרחשות. הסדר הפנימי של העולם יפוך להיות הסדר הגלוי, הנראה לעין. זה ימות המשיח, לשם אנחנו שואפים. ברור לנו שהם הולכים לשם. גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. צדקה תרומם גוי. אנחנו רוצים לרומם את האומה, צדקה. בצדקה תיקונני. ציון משפט תיבדה ושווה בצדקה. ככל שעושים יותר חסדים, יותר צדקה, תהליך הגאולה הולך ומתרחש. ממש, כי זה נחשף שאנחנו חושפים שזו שיטת החיים. אבל ככל שאנחנו חושפים שזו שיטת החיים באמת, לא רק צדקה נחמד, זאת השיטה, ככה מנהלים את העניינים, ככה מנהלים את הסדר יום, ככה מנהלים את צורת החשיבה, ככה מערכות עובדות, זה, ככה זה עובד. זאת גאולה, ככה גאולה באה, הולכת ובאה. בעזרת השם אנחנו מתפללים שהתורה תתקיים בנו, ועיקר התקיימותה של התורה והוודאות הממשות של התורה תהיה על ידי זה שאנחנו הופכים אותה יותר ויותר לתורת חסד. זה מה שהופך את התורה לתורה זורמת, חיה, נצחית בחיינו, מוחלטת. וככל שכך ננהל את חיינו האישיים והחברתיים הציבוריים, כך גם הקדוש ברוך הוא ממרומים עוד ישפיע לנו שפע ברכה. זאת הגאולה בזכות האבות, בזכות המידות של האבות שאנחנו מחיים אותם בקרבנו. בזכות אבות תושיע בנים. שבת שלום.